שלום, היום בפודקאסט על המשמעות התכנסנו לשיח מורים. עבדיכם הנאמן תמיר דורטל, טל לוריה מהבלוג יומנו של מורה, ודני בולר הידוע בטיק טוק בכינויו Ask Dani. דף מומלץ לו מעל 130 אלף עוקבים, ויכול להיות שכבר יותר. בפרק הזה ניסינו לדבר על הרפורמה או על המסע ומתן בין ההסתדרות למשרד האוצר, ולתת את השנקל שלנו על מה לפי דעתנו כל כך פוגע במערכת ומונע את הרפורמות ואת השיפור שלה. כנראה מישהי עם השם משפחה בן דוד, אבל לא רק. תישארו עמנו. אז אנונימו.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום דני.
שלום.
אז אתה כנראה המורה הכי פופולרי אי פעם בטיק טוק. מה אתה עושה בערוץ? ככה שהמאזינים האינטלקטואליים שלנו משמעות ידעו גם לצפות בסרטונים נחמדים על כל מיני שאלות ותשובות שאתה עושה?
מה שאני עושה בערוץ זה עונה על שאלות, זה לגמרי מה שאני עושה. בכל נושא אפשרי, זה התחיל ממתמטיקה, המשיך לביולוגיה, פיזיקה, פילוסופיה, מדברים על דת, מדברים על ליברליזם, על כלכלה, על חינוך, על מדיניות, כל נושא שתחשבו עליו. עניתי עליו.
התלמידים שלי מעריצים אותך, ברגע שאמרת להם שאני רק אהיה לידך בכנס החירות, הם אמרו לי, יפי, אנחנו נבוא לכנס, אולי תביא אותו אלינו, אנחנו נהיה ממש נחמדים, לא נעשה לך יותר בעיות משמעת, וכל מיני קשקושים כאלה, ולא
יודע. הבטחתם, אתם חייבים קיים עכשיו.
איך אתה כל כך מצליח בקרב תלמידים, עם קשב כל כך, נקרא לזה, קצר ומופרע?
אני חושב שאני בעיקר מדבר בשפה ברורה, אני נמנע כמה שאני יכול ממילים גבוהות. אני מאמין שכל נושא, גם אם הוא מסובך, אפשר ללמד אותו במילים פשוטות בשפת היומיום, ולקשר אותו לאירועי היומיום. ואני חושב שזה עוזר. אני גם מלמד עם חיוך. אני חושב שאנשים אוהבים לראות מורים מחייכים לפעמים. זה לא קורה הרבה.
אבל את זה אפשר לעשות רק אם אתה אוהב ללמד, וזה לא כל אחד.
נכון, אני אוהב ללמד, מודה באשמה.
זה ראיתי, האמת, כבר מהסרטונים הקצרים שעשית, אמרתי, עשה קצת שיעורי בית. אבל אנחנו נפגשים פה, האמת, יותר בקונטקסט של יוזמה חברתית שאתה יחד עם טל לוריה ידידנו שיושב פה לידינו וכבר רואיין מספר פעמים לעל המשמעות התחלתם. אני אשמח אם תספר על היוזמה שלכם ככה שכדי שהציבור יוכל להכיר אותה.
אוקיי, היוזמה קוריה מורים מובילים שינוי, יוזמה שטל התחיל ואני הצטרפתי. אנחנו מאמין בעיקרון מאוד פשוט שמצב החינוך לצערנו הוא לא טוב, ושאם נמשיך ללכת בדרך שבה אנחנו הולכים כבר 30 שנה, הוא ימשיך להיפגע, הוא ימשיך להידרדר, זה מאוד פשוט. איינשטיין סיכם את זה יפה, אני לא אחזור על הקלישה, כי נמאס על כולנו. אבל אנחנו מאמינים שאם נמשיך במודל השכר הנוכחי, אנחנו רק נידרדר ונידרדר, אנחנו מאמינים שאנחנו צריכים לחפר על העוול, על ידי מתן דגש למורים צעירים, כדי למשוך אנשים איכותיים למערכת, ולשים הרבה יותר דגש על מורים איכותיים, כדי להשאיר את האיכותים בתוך המערכת.
אז מכיוון אנחנו לא ברדיו ולא בטיק טוק, ויש לנו שפע של זמן בשביל להבהיר את הרעיונות האלה, אני אשמח אם תוכל לנסות להרחיב לפחות, אני חושב שהרוב המאזים של המשמעות יחסית בעד חופש באופן כללי, חופש בחינוך אולי אפילו בפרט, כי כולנו עברנו דרך המערכת הבירוקרטית והמסורבלת והמאוד מאוד ממשלתית, שבה כל השכר נקבע לא על פי כישורים, אלא על פי ותק ועל פי השתלמויות. כן. כל מיני, באמת, דברים מוזרים. אני יכול לעשות השתלמות בפוטושופ, בתור מורה, לא יודע, בוא ניקח מקצוע לא רלוונטי, מתמטיקה, גיאוגרפיה, וזה יעלה לי את השכר.
כן.
או השתלמות ב, לא יודע, במתמטיקה, אפילו אני מורה לגיאוגרפיה וזה יעלה לי את השכר. זאת אומרת, אין שום קשר בין ההשתלמויות, או לפחות חלקן הגדול, לבין התפקוד שלך כמורה.
נכון.
אבל מה מביא אותך בכלל, מה הביא אותך בתור סתם, שוב, אדם מהשורה, לא איזה פעיל ליברלי מקדמה דנה, אולי כמוני, אני כבר 10 שנים מתעניין בתחום וקורא עליו, וברור שגם בתחום החינוך, שזה התחום שלי, אני אהיה בעד ליברליזם. מה הביא אותך, מה שכנע אותך, או מה הדבר הראשון שהוביל אותך לתמוך במדיניות שהיא יותר ליברלית, בתחום הזה של העסקת מורים, משרד החינוך ו הדברים בסדר הזה?
מה שהביא אותי זה, דבר ראשון, נקודת המוצא של מערכת החינוך שלנו היא נמוכה מאוד. כלומר, אנחנו יושבים פה בכנס החירות, וחשוב לכל הקהל, חשוב לכל הצופים להבין שאין חירות בחינוך. אין חירות להורים לשלוח את התלמידים שלהם, לבחור לאן לשלוח את התלמידים שלהם. אין חירות למורים.
מה שנקרא זורי רישום.
כן. אין חירות למורים כדי לגלות גמישות בתוכנית הלימוד שלהם. אין חירות במערכת החינוך. וכשאין חירות, האיכות אף פעם לא טובה.
מה זאת אומרת שאתה אומר, אין קביעה של תוכנית הלימוד? הרי שנינו יודעים, כשאתה סוגר את הדלת, בסוף אתה יכול כל עוד אתה מלמד מספיק חומר, או אתה לא בפיגור גדול מדי, אתה יכול ללמד מה בראש. נכון? בינינו, די, בוא.
נכון, אבל התחילת המשפט שלך היא המפתח פה. זה לא באמת קל להיות מעבר לחומר, זה לא קל לעמוד בקצב, כי משרד החינוך דוגל בשיטה של תלמדו המון, תלמדו המון ותעשו את זה מהר. וזה לא קל, בתור מורה שלימד מכיתות זין עד יוד, כיתה זין, חטא עוד אפשרי, תת יוד שמתקרבים סליחה, לעולם הבגרויות, אין מרחב תמרון, בכלל. אין, אני עשיתי אתמול שיעור פרידה לתלמידים שלי, זו הייתה פעם ראשונה השנה שעשינו פעילות העשרה כלשהי. וגם היא הייתה קשורה למתמטיקה, אבל בכל זאת.
אז אולי זה קטע בתחום המתמטיקה, ובאמת בתחום הזה צריך הרבה מאוד תרגול, הרבה מאוד זמן לשאול ותשובות בזמן שיעור. אבל יכול להיות שבתחומים אחרים, נגיד בהיסטוריה, אני מלמד יחסית מהר, הציונים של התלמידים שלי יחסית טובים, יש לי מרווח. גם שיעורי חינוך הרבה פעמים אומרים לי, תלמד כלכלה, תלמד כלכלה. ואני אומר להם, אוקיי, נעשה במקום שיעור חינוך כזה של מה אנחנו מרגישים, והזהות המגדרית שלנו וכל מיני דברים כאלה, אז נלמד כלכלה, אין בעיה.
מעולה. אז מה שאני שומע ממך בין השורות, זה שאתה, אל תסמיק, שאתה מורה איכותי. והנה לנו עוד סיבה, למה חשוב שיהיו מורים איכותיים, שגם מלמדים כמו שצריך את המערכת, את החומר, וגם עושים את זה ביעילות שמאפשרת להם לגלות מרחב תמרון עם דברים אחרים, עם נושאים אחרים, עם שיעורי השערה. כשאנחנו מדברים על, אני מדבר פה בקאץ' פריז, אבל כשאנחנו מדברים על איכות של מורים, חשוב להדגיש שזה בא לידי ביטוי לא רק בציונים גבוהים של התלמידים, זה בא לידי ביטוי בהמון אספקטים אחרים, זה בא לידי ביטוי בהמון תחומי ההשערה שהמורה יכול להעניק את התלמידים שלו, על ערכים שהוא יכול להעניק את התלמידים שלו. כשאנחנו מדברים על איכות, אנחנו מדברים על כל הדברים האלו כמכלול.
אני מאוד לא אוהב דיבור במילות תואר, והשתמשת עכשיו הרבה במילות תואר, אני בטוח שיש לך דרך להסביר אותם, וזה לא אמירות חלולות, אבל אתה מתכוון בעצם לומר שכרגע בגלל מערכת התמריצים ומערכת השכר, שהוא אחיד והוא משקלל מורה איכותי ומורה לא איכותי באותה מידה, אז המורים האיכותיים לא מגיעים מראש למערכת?
לא, בראש ובראשונה דיברנו על השכר הנמוך למורים מתחילים. זה הגורם שמרחיק אנשים איכותיים ממערכת החינוך. אנחנו לא מדברים עכשיו על מורים איכותיים שנשארים או לא נשארים, או יוזמים ולא יוזמים במערכת החינוך, אנחנו מדברים על נקודת ההתחלה. אתה מציע שכר נמוך למורים מתחילים, אנשים איכותיים לא יגיעו למערכת. זו נקודת ההתחלה שלנו.
צריך גם לומר בהקשר הזה שאנחנו מדברים הרבה מפריזמה של מורים שמלמדים בחטיבת ביניים או בחטיבה עליונה, וכשאנחנו מדברים על זה שמתי שהמורה סוגר את הדלת ויש לו חופש בכיתה, אז אנחנו מסתכלים על בגרויות ואנחנו איתו ויש לנו חומר להספיק. כשמסתכלים על מורה ביסודי, השאלת האיכות היא לא בהכרח באה לידי ביטוי במה הוא יכול לעשות מעבר, כן? או כמה חופש יש לו לעשות, ללמד בשנייה שהוא סוגר את הדלת של הכיתה. כלומר, בדרך כלל, המורים האיכותיים מגיעים לחטיבות העליונות, הם לא מגיעים לחטיבות הביניים, גם לא מגיעים ליסודי. ואנחנו רוצים את המורים האיכותיים ביסודי, כלומר, שלא רק החומר הוא חומר שישקף את איכות כוח ההוראה, אלא גם הצורה שבה הם מלמדים, הצורה שבה הם מדברים עם הילדים, השפה הגבוהה שיש להם בפה. ולכן כשאנחנו אומרים מורים איכותיים, זה מתחיל משם, זה מתחיל בסוף מלמטה.
אבל טל, איך אתה רואה את זה? נגיד כאילו, מה, שיבוא מורה יותר טוב, אז יהיה לו משלב לשני יותר גבוה, ואז כאילו על הדרך התלמידים פשוט יקבלו מעבר, כמו קריאה של ספר פשוט עם משלב לשוני גבוה יותר, אז כשיש מולך מורה שמדבר 6-7 שעות ביום, אז פשוט הם פגשו עם אישיות יותר מרשימה, זה הכוונה שלך?
אני אומר, בתור התחלה, התשובה היא שכן. בתור התחלה אני רוצה שהמורים שהגיעו למערכת, אלה אנשים שאני מסתכל עליהם, ואני אומר, אני רוצה להיות כמוך. אני מעריץ אותך, אני רוצה להיות כמוך, כמו שאני מאוד הייתי רוצה להיות אבא לילדים שלי, שהילדים שלי יסתכלו עליי ויגידו, אבא, אני רוצה להיות כמוך. ואנחנו יודעים כהורים שאנחנו צריכים להתעסק עם זה כל היום. זה מטריד אותנו, זה מעסיק אותנו. אני שואל, האם זה מעסיק את המורים שמגיעים למערכת החינוך, שהילדים מסתכלים עליהם כל היום? אני חושב שזה משהו שמאוד חשוב להתייחס אליו. והיום, מערכת החינוך היא בכלל עוסקת בשאלה הזאת. לא משרד החינוך, לא ארגוני המורים, לא משרד האוצר. אנחנו עכשיו כמורים התחלנו לעסוק בזה, כי עכשיו אנחנו מסתכלים על המערכת, לא באיזה ראייה צרה כזאת של מה יהיה השכר שלי מחר. אנחנו מסתכלים על המערכת כמערכת כללית, שדואגת גם להורים, גם לתלמידים, וכמובן גם למורים.
אחד הדברים האמת שהכי מתיקים לי במערכת, שוב, בתור מורה, התלוש מזכורת שלי לא כל כך מפריע לי, כלומר, ברור שאני חושב ש אני הייתי מקבל שכר יותר גבוה עם השוק התחרותי, כי פשוט אין הרבה מורים, סתם, אני מדבר רחב על עצמי, ידע כללי רחב כמו שלי, או יכולת הוראה כמו שלי, אני חושב פשוט, אין הרבה מורים כאלה. יש, הם קיימים במערכת, זה לא שבחדר המורים שבו אני עובד, אני לא נפגש איתם, אני נפגש. אבל מה שהכי מפריע לי, גם ברמה הערכית, חינוכית, זה התחום הזה שבאמת מאוד מאוד קשה, באופן כללי לשלוט בכיתה, והתחום של המשמעת, או הסיפור הזה שאם תלמיד כלשהו ממש מצטיין, אי אפשר להקפיץ אותו כיתה. פשוט זה בלתי אפשרי. וגם אי אפשר להשאיר כיתה. זאת אומרת, יש משהו במערכת שמסתכלת על התלמיד בתור איזה מישהו שהוא לא נבחן, אלא הוא מגיע לו שירותי חינוך, מגיע לו שירותי השכלה, והוא בסוף מוקד עצומת לב, וברור שגם אני ואתה מסכימים שהתמיד הוא מוקד עצומת לב, אבל כדי שהתמיד יקבל באמת את מה שמגיע לו, אני חושב שהמערכת צריכה גם לתת כלים למנהלים ולמורים בצורה הרבה יותר אינטנסיבית, שלא קיימים היום, מעבר להשעיה ולשיחה עם ההורים, אין כלים בעצם למערכת.
זה נכון מה שאתה אומר, וזה שוב מתקשר חזרה למה שדיברנו עליו מבחינת החירות. אין החירות נשמרת ברמת משרד החינוך, זה לא באמת יורד לשטח. כמו שאתה אומר, נכון, למורה ולמנהל, המורים והמנהל מאוד מוגבלים במה שיכולים לעשות לטובה או לרע. ברור לכולם שזה משפיע לרע על התלמידים. אנחנו נורים בעיקר על התלמידים בקצוות כרגע, התלמידים בקצה העקומה לכאן או לכאן.
אני חושב גם באמצע, זאת אומרת, מספיק תלמיד אחד בעייתי בכיתה, והשיעור הוא לא כמו שהיינו רוצים שהוא ייראה, כי הוא כל הזמן מלא בהפרעות, והקשב שלנו בסוף הוא גם מוגבל. זאת אומרת, מדברים הרבה על זכויות, ועל זה של תלמיד יש HDD, וכל מיני קשקושים כאלה, שהם באמת נכונים הרבה פעמים, אבל גם לנו המורים אין קשב בלתי מוגבל, ויכולת החלה לכל הדברים האלה, מבלי לפגוע ביכולת ההוראה שלנו.
נכון, ומעבר לזה, צריך גם ללמוד הרבה, כדי להתמודד עם תלמידים עם HDD, יש גם ספקטרום מאוד רחב. אתה באמת צריך לקבל כלים בשביל לדעת להתמודד עם זה. ובתור אחד שעשה תעודת תורה, ויושבים לידי שני אנשים שגם עשו תעודת תורה, ואני בטוח שמזדהו איתי, לא באמת מקבלים את הכלים האלו. מורה מתחיל לא באמת מקבל את הכלים האלו. וזו חלק מהבעיה. אנחנו מושכים אנשים יחסית לא איכותיים למערכת, וגם לא נותנים להם את הכלים המתאימים כדי להצטיין בעבודה שלהם.
וזה מוזר, זאת אומרת, מה האינטרס של מנהל, מנהלת, לא לעשות השתלמות בית ספרית בנושא משמעת, ניהול כיתה, הרי זה הדברים בסופו של דבר שהכי משפיעים על איכות החינוך ואיכות ההוראה, כל התחום הזה של משמעת וניהול כיתה, דרך אגב, הרבה יותר מאשר, לא יודע, קורס פוטושופ או חינוך מתקדם, כל מיני, אתה יודע, יש מלא סיסמאות שעפות באוויר, וכל מיני השתלמויות באמת לא רלוונטיות, כן. ובסופו של דבר, ההשתלמויות שאנחנו מקבלים, להיצע השתלמויות, זה בסוף, נגיד, לימוד אזרחות בחברה דמוקרטית.
כן, וחשוב...
אוקיי, למדתי לנושא הזה 1,000 פעם כבר, בואו תתלמדו אותי איך לנהל כיתה, אני לא יודע איך להעביר שיעור.
כן, אני חייב פשוט להדגיש בנושא הזה, כי אולי אנשים שמאזינים לנו עכשיו לא באמת נכחו בהרבה השתלמויות. נתחיל מזה שכל ההשתלמויות נקבעות ברמת משרד החינוך, נמשיך לזה ש... תשאלו אנשים שהיו בהשתלמויות, הם יגידו לכם 95% מהמקרים את אותו הדבר. אנשים יושבים, לא עושים כלום, בסוף ההשתלמות נשלח דף נוכחות, אנשים כותבים את השם שלהם, ופה זה מסתיים.
בסוגריים גם שמעתי שיש בית הספר שכותבים גם את הדף של החבר שלהם.
בוודאות, אני לא אזרוק שמות, אבל זה קורה.
אנחנו לא מדברים על בית הספר שלנו.
זה קורה.
אנחנו לא ראינו את הדברים האלה מעולם.
וכשהרבה פעמים כשאני זורק את המשפט של רק הוותק משפיע על השכר, אז אנשים אומרים לי, לא, זה גם איכות, יש השתלמויות. אז שיהיה ברור לכל המאזינים לנו, השתלמויות... לאיכות, שני דברים שונים לגמרי. השתלמות ברוב המוחלט של המקרים לא תורמת לאיכות ההוראה.
אנקדוטה קטנה, יש השתלמויות גם שלא רק בתי הספר מציעים אותם, יש השתלמויות שארגוני המורים מציעים אותם. אלה השתלמויות היקרות ביותר, ואם תרצו, והנה אני עושה פרסומת ואתם חברי ארגון המורים, אתם יכולים לטוס לחול, לחופשה מטעם ארגון המורים, ושזה גם ייחשב לכם כשעות השתלמות. זה רק תשלמו על זה כמה אלפי שקלים, ויהיה לכם בסדר, כולל סופשים בארץ. עכשיו, רגע, יותר ברצינות, צריך גם רגע לחשוב פה על הזווית של המנהלים. מנהל, כרגע אני לא מדבר רגע על חטיבה העליונה, חטיבה העליונה יש להם קצת יותר גמישות. מנהל ביסודי, מה שהוא עושה כל יום, מהבוקר עד הערב, הוא עושה, משחק כזה תשבט של שעות, הוא עסוק בכיבוי שריפות, הוא עסוק במילוי תפסים, בצורה אינטנסיבית ביותר, ואין לו זמן, אני אומר את זה ברצינות, אין לו זמן להתעסק עכשיו עם מה ההשתלמות הטובה ביותר שאני יכול להביא למורים לעשות. א', כי השתלמויות כאלה לוקחות יותר זמן, גם מצד המנהל וגם מצד המורה, והמורים לא ירצו להישאר אחרי זה בבית ספר. עכשיו, אני לא אומר שהם צריכים, כי אם עכשיו המנהל שרוצה לשלוח אותי להשתלמות איכותית, אני אומר לו, תשמע, אתה רוצה שאני אשא עכשיו 3 ימים להשתלמות, אתה רוצה שאני אשאר פה כמה ימים? שלם לי קצת יותר, כי אני צריך לעבוד קצת יותר, ואז בוא נשאר, ואני באמת אתמקצע. אבל למנהל אין איך שלם לי על כל דבר שאני עושה מעבר. ככה שבסוף, ההשתלמויות נתפסות בקרב ציבור עובדי הוראה, כאיזה מין עול כפוי כזה, שמכריחים אותם להישאר, לפעמים, אחרי שעות הלימודים, לפעמים במסגרת שעות העבודה, שגם ככה הן מעטות מאוד, ולכן גם ההשתלמויות נראות כמו שהן נראות.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
אנחנו מדברים הרבה על תלמידים, הורים ומורים, אבל איכשהו תמיד המנהלים מתפספסים קצת בדיון הזה. חשוב להדגיש שאנחנו צריכים, אנחנו לפחות הארגון שלנו מציע הרבה יותר אוטונומיה למנהלים.
איך הוא נקרא? שוב ש...
מורים מובילים שינוי.
חפשו בפייסבוק, טוויטר.
חפשו בפייסבוק, טוויטר גם.
יש לכם טלגרם בינתיים? עוד לא?
עוד לא. עוד לא. אנחנו, עד שתחפשו את זה אולי כבר יהיה לנו. חשבנו לאפשר למנהלים הרבה יותר מרחב תמרון, כמו שדיברנו עליו מקודם. גם ברמת התוכן, גם ברמת הלוגיסטיקה, כלומר... אנחנו מדברים, אנחנו כל פעם זורקים את המשפט הזה, חוזה אישי, שזה מאפשר למנהל להציע סכום משתנה למורים לפי מה שהוא רואה לנכון, והרבה פעמים אנחנו נתקלים בהרבה התנגדות של אני לא סומך על המנהל, אני לא סומך, ואני מזדהה, אני לא יכול להתנגד לאנשים שמרגישים ככה, אבל אני יכול להגיד לכם שאם אנחנו לוקחים את תפקיד המנהל יותר ברצינות, אם אנחנו מגבירים את תנאי הקבלה ואת השכר, למשוך אנשים איכותיים יותר גם לתפקיד המנהל, אז אנחנו לא נצטרך להתמודד עם אנשים שנותנים כסף ליסמנים. כי מנהל יש לו אינטרס ברור שבית הספר שלו יצליח. יש לו אינטרס ברור שיהיו לו מורים איכותיים בצוות שלו.
אני חושב שיש בעיה עם הטיעון שאתה אומר. כי הטיעון שאתה אומר הוא כמובן נכון, וכלומר עובדתית הוא נכון בכמעט כל עסק, למה המנהל של הפיצריה לא לוקח יסמנים, אלא לוקח עובדים טובים? כי הוא יודע שאם הפיצריה שלו לא תהיה מוצלחת, אנשים ילכו לפיצריה ליד. אז זאת אומרת שהפתיחת הסכמי שכר עם המורים חייבת להיות במקביל עם פתיחת אזורי רישום של בית הספר.
100%.
וחייבת להיות יחד עם אפשרות כמובן לפטר, שזה goes without saying, וחייבת להיות יחד עם איזושהי מערכת שבה אם סיימת את בית ספר ביאליק, זה לא כמו לסיים את בית ספר ברנר, כי אז אתה תוכל להתקבל מביאליק הרבה יותר בקלות לתיכון הבא, גם אם הממוצע שלך בביאליק הוא יותר נמוך מבברנר. זאת אומרת, צריך להיות איזושהי מערכת של מדידה והערכה שהיא אובייקטיבית. לא כל בית ספר עכשיו שאומר, נכון, שנינו הרי מכירים את זה, לא מהבית ספר שלנו, מסיפורים שמספרים לנו בבית ספר אחרים, שכשיש הערכה חילופית בבית ספר, אז הרבה פעמים, פתאום כולם עוברים, פתאום כולם עוברים בציונים של 90 פלוס. איך זה קורה? למה זה קורה? ואם תלמיד כלשהו לא הגיש בזמן, אז האם באמת הייתה סנקציה? נשאיר פה את הפוזה הדרמטית הזאת. וזה הבעיה, כאילו אם אנחנו נשפר רק חלק אחד במערכת, אנחנו ניצור עיוותים אחרים אולי אפילו מאוד גדולים.
אז חשוב לי להדגיש, אנחנו אומרים שהצעת ייעול כמו חוזה אישי, אם היא באה לבד, לא יהיה לה יותר מדי השפעה. ברור שמה שאמרת זה נכון, חוזה אישי צריך לבוא עם פתיחת אזורי רישום ועם אופציה למנהל לפטר, אבל המצב היום שאם מנהל מפטר הוא גם שולל רישיון. אנחנו מציעים למנהל לפטר מורה, אבל לאפשר לו לעבוד בבית ספר אחר, זה לגיטימי לגמרי, כמו שקורה בשוק הפרטי או בכל מקום אחר.
כמו שאם הבעל פיצריה מפטר את המכין בצק שלו, זה לא אומר שהוא לעולם לא יהיה יותר מכין בצק בשום פיצריה אחרת.
כן, אתם קולטים את ה...
זה כל כך מטורף, שזה הפיתורים של מורה, זה מה שהם אומרים. ולכן גם דרך אגב, כל כך נזרים בהם.
לגמרי, לגמרי. אם מישהו לא יודע, אז אני רק אזרוק את זה במשפט אחד, לפטר מורה לוקח שנתיים? שנתיים. שנתיים לפטר מורה. אפשר לפטר ראש ממשלה הרבה יותר מהר.
כשבכל אותו זמן, המורה הזה עדיין ממשיך ללמד בבית ספר, ורואה כנראה את אותם תלמידים. ובאמצע הוא צריך לראות, הם מפקחים, וועדות, וקיצור, זה בלגן אחד שלם. אני רק רוצה...
וגם התלמידים יודעים על זה שהוא בהליך פיתורים כזה ואחר, כי פתאום מגיעים אלה אנשים לשיעורים שלו לצפות בו.
אני רק רוצה לומר... כאילו מדמיין רגע את התלמידים יושבים בכיתה, עומד מולם מורה, פתאום מגיעים שלושה מפקחים לצפות בו במשך איזה שלוש פעמים, והתלמידים עכשיו מסכים להחליט אם הם אוהבים את המורה או לא, כדי לדעת אם להתנהג יפה או לא בשיעור. איזו מין מערכת מוזרה. בהקשר למה שנאמר פה לפני רגע, בסוף אנחנו רגע עוסקים בשאלות של מדיניות, אוקיי? והסכם השכר הולך להיחתם ממש, אני מקווה, בחודשים הקרובים, אם הממשלה לא תיפול, אם הממשלה נופלת.
back to square one.
מהבחינה הזאת אנחנו נהיה בבעיה אם הממשלה נופלת, יכול להיות שמבחינות אחרות לא. ואני מסכים עם זה שכל אחד מהשינויים האלה צריך להגיע יחד עם עוד הרבה שינויים אחרים. אבל בסוף, ודאי שלא כל השינויים האלה יבואו יחד. ולכן אני רגע רוצה להניח את זה ולומר, גם אם עכשיו נותנים לי יותר אוטונומיה למנהלים, בלי כל שאר השינויים, בלי בחירת הורים חופשית, בלי עוד הרבה שינויים שהכיסו כל מיני מוטיבים של תחרות המערכת, אני עדיין מקבל את זה. כי אני עדיין מאמין שזה עדיף על המציאות הנוכחית. אז בחלום אנחנו רוצים הכל. עד אז אפשר גם לעשות את צעד צעד, אני גם חושב שזה יהיה בסדר.
תראה, מי שאמור לדאוג לאינטרסים של המורים, או אפילו אם נהיה קצת יותר אופטימי של המערכת באופן כללי, זה ארגוני המורים, שיש להם איזשהו אינטרס שרמת החינוך בארץ תעלה משנה לשנה, וכל מיני דברים בסגנון הזה. ואנחנו רואים שארגוני המורים אפילו לא דואגים, מעבר לשכר שיהיה יותר גבוה, של המורים הוותיקים כמובן, הם לא דואגים לענייני משמעת, שמאוד מטרידים כמעט כל מורה שדרך אי פעם בבית ספר. אני חושב שזה נושא שהכי מטריד. כי משנה לשנה, עניין המשמעת נהיה יותר ויותר אקוטי. גם בגלל שיש אידיאולוגיה הרבה פעמים פרוגרסיבית, שאומרת לתלמיד זכויות ותלמיד תמים, והוא כזה רוצה ללמוד בסופו של דבר, וכל מיני אידיאולוגיות כאלה שקשורות לז'אן ז'אק רוסו ולספרו אמיל. אבל ארגוני המורים לא דואגים לא למשמעת, ולא דואגים להרבה מאוד כשלים במערכת החינוך, הם פשוט דואגים רק לשכר ורק לשכר של הבכירים. וזה מאוד משונה, כי אתה אומר לצלך, בונה, יש לכם תפקיד אחד, צריך כל לדאוג שמערכת החינוך תהיה טובה יותר. מה, זה כל כך קשה, יש לכם כל כך בכוח ביד. למה זה לא קורה?
אני חושב שהם יתווכחו עם ההנחה שלך. הם יגידו לך, לא, אנחנו לא תפקידנו לדאוג למערכת החינוך, בשביל זה שאת משרד החינוך, זה מה שהם יגידו. הם יגידו, תפקידנו לדאוג למורים, וזה מה שהם עושים בפועל, רק שהם עושים את זה, כמו שאמרת, הם חלק מאוד מצומצם של המורים. היה לי פעם מאמן כדורסל, שכל פעם אמר לנו, אל תבואו לעבודה, תבואו לעבוד. אז הסתדרות המורים זו דוגמה נהדרת למי שאומר לך, תבוא לעבודה. תבוא לעבודה, וזהו. זה כל מה שאני דורש ממך. ולכל השאר אני אדאג. ורק שיהיה ברור, אנחנו כולנו, צעירים ומבוגרים כאחד, כולנו מפסידים מזה, כולנו סופגים. כי כשאתה מלמד את ציבור המורים, שזה הגורם המשפיע ביותר על איכות החינוך, כשאתה מלמד אותם ואתה מכניס להם לראש, רק תגיעו לעבודה, אז האיכות נראית בהתאם. אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בכל יום, אנחנו רואים את זה בכל מחקר, כל פעם שאנחנו בודקים נתונים, זה המצב. הפתרון, אנחנו מדברים פה הרבה על חינוך ועל המון הצעות, וזה נשמע מאוד מורכב, אבל שיהיה ברור שהצעדים לפתרון הם יחסית ברורים. הם יחסית ברורים. אנחנו צריכים לתקן את הטעות, את הטעויות שעשינו עם ארגוני המורים במשך 30-40 שנים האחרונות.
מילטון פרידמן אומר בספרו קפיטליזם וחירות, שבהתחשב במערכת התמריצים הכל כך מעוותת שיש במערכת החינוך, היינו מצפים שאיכות המורה תהיה אפילו גרועה יותר ממה שהיא. זאת אומרת, זה ממש מפתיע שאנשים איכותיים עדיין הולכים להוראה, ועדיין הדבר הזה הוא משהו שמוכן, כאילו עדיין הערכים, או התחושת סיפוק, או העבודה עם נוער, שדרך אגב, שנינו זוכים במשהו, שלושתנו זוכים במשהו מאוד מאוד יקר, עיניים של אנשים שמסתכלות עלינו במשך הרבה מאוד שעות ביום, הרבה מאוד תשומת לב של בני נוער שמחפשים הדרכה, מחפשים קשר עם אדם מבוגר, באמת שרוצים לדבר איתנו, זה דבר שהוא מאוד מאוד, כאילו, ששווה הרבה מאוד במרכאות קבועות כסף.
כן, אני חושב שבאופן היפותטי לגמרי, גם אם נחליט פתאום שמשכורת של מורים היא אפס, אפס עגול, עדיין יהיו את אלו שירצו לבוא ללמד מטעמי שליחות, מטעמי הנאה, אז כל מערכת החינוך כאילו מוטה כלפי מעלה בהקשר הזה. אבל אסור לנו להשתמש בזה, אסור לנו לנצל את זה, וזה מה שקורה הרבה פעמים. לא רק בחינוך, אני מרגיש שזה קורה גם ברפואה, בעבודה סוציאלית וכדומה.
כן, אני זוכר שהייתי מפקד בצבא, שזה המקום כאילו הכי דיקטטורי והכי של הפעלת כוח כנגד אנשים, אפילו מלבשים מדים ונלקחים מביתם בכוח, כי אם לא יבואו לצבא, יגיע משטרה צבאית ותאסור אותם. באתי לממפי שלי, כשהייתי מפקד בפלוגה שלו, ואמרתי לו, תקשיב, אנחנו לא יכולים רק לתת עונשים. עונשים זה חשוב, ואני אולי יהיה הראשון בפלוגה שנותן עונשים, ושחושב שמשמע את צריכת ברזל, והחבר'ה כל מיני מנסים אותנו, ומנסים מתחת לרדאר לעשות כל מיני דברים שבא להם. אבל צריך גם לתת חמשושים, צריך גם לתת דברים טובים לאנשים, כי בעצם כשאתה נותן רק עונשים, אתה גורם לזה בינוניות מאוד מאוד גדולה של, בוא נעשה את המינימום הנדרש, העיקר שלא יתפסו אותי. וכשאתה נותן פרסים, או כשאתה נותן תמריצים חיוביים, אתה גם מייצר מצוינות. ובזכות זה שחפרתי לו על זה כל כך פעמים, התחלנו לתת בפלוגה תמריצים חיוביים, וראית משהו מתעורר, משהו מתעורר לחיים. ואני חושב שזה משהו שמאוד חסר במערכת החינוך. הרבה מורים אומרים, בוא נעביר את היום. או סליחה, מערכת התמריצים בנויה ככה שאומרת לך, בוא תעביר את היום, ובסך הכל תגיע לעבודה כמו שאמרת וכמו שמאמן כדורסל אמר, אבל היא שוכחת להגיד לך, ואם תצטיין, לא תקבל רק מילה טובה ואולי זו תעודה מנוילנת. יקרה גם דברים טובים ברמה של קידום, ברמה הכספית, ברמה של, לא יודע, סתם, עכשיו אם נגיד אתה, מורה מאוד מאוד מוכר ופופולרי, אני בטוח שהרבה מאוד בתי ספר רוצים שתלמד אצלם. אין להם שום אפשרות למשוך אותך אליהם. שום אפשרות לפנות אליך ולהגיד לך, הנה החוזה הנוצץ, תבוא אלינו.
הם אפילו פנתה אליי מנהלת מתיכון, טוב, אני לא אגיד את שמו.
טוב, זה לא מפתיע.
ופנתה אליי, והוא פשוט אומרת לי חד וחלק, אני לא יכולה להציע לך, אתה יודע שאני לא יכולה להציע לך
שקל יותר. כן, זה שקל יותר.
אני לא יכולה, אבל אולי תבוא. אני מרחם, זה כואב הלב. כאילו, כלפי המנהלת. אין לה כלים, אין לה את היכולת.
כלפי התלמידים באותו בית ספר, שאולי יודעת שאתה בדיוק סוג מורה, שתהיה הכי טוב דווקא לתלמידים בבית ספר שלה, ואתה פחות טוב למקום שבו אתה נמצא כרגע. דרך אגב, כנראה רק היא יודעת את זה, או רק כי יש לה את היכולת להעריך, שהתלמידים שלה יקבלו ממך הרבה יותר מאשר שהתלמידים הנוכחים שלך, ובדרך כלל בשוק העסקי זה מתורגם בכסף. ו... היא לא מסוגלת לתמרץ אותך לעבור. אני חייב לומר שגם אני מקבל מדי פעם פניות כאלה, ואני, שוב, אין לי שום תמריץ לעזוב. באמת, אני נמצא בבית ספר שבו אני נמצא, הרבה בגלל שכיף לי עם הצוות, פשוט כיף לי לעבוד איתם, וגם אם יכול להיות שיש בית הספר אחרים, שאני יכול לעשות בהם תפוקה יותר גדולה, או השפעה יותר גדולה, עדיין אני הולך גם אחרי מה שכיף לי ונעים לי, וממש טוב לי עם הצוות שבו אני נמצא כרגע.
דיברנו על חיזוקים חיוביים. וכל הקטע של חיזוקים חיוביים, זה משהו שעלה בשנים האחרונות, יחסית בתקופה האחרונה. ועוד אחד מהמחירים של הקיבעון של מערכת החינוך, זה שהיא לא מתעדכנת מספיק מהר עם השינויים העולמיים, עם המחקרים החדשניים. וכאילו, כשאני חושב על משרד החינוך, אני מדמיין, קראתי ספר של סרמאגו, מישהו מכיר, קוראים לו המערה, מתאר משרדים ממשלתיים במשורות, שורות, שורות של אנשים מאוד זקנים. אז מן הסתם, זה דרך מוקצנת מאוד להציג את זה. אבל אנחנו חייבים במערכת החינוך תחלופה של אנשים ותחלופה של רעיונות, כי החינוך מתעדכן, הצרכים מתעדכנים. הדור של היום, של התלמידים אני מתכוון, הוא דור עם צרכים שונים לגמרי ממה שהיה לפני 20 שנה. אנחנו מדברים על דור שכל מה שהוא לומד מהמורה שלו קיים לו בכף היד, בפלאפון. זה דור עם צרכים שונים, צריך לתת לו דגישים אחרים. וכשהמורים לא מתחלפים, וכשהעקרונות לא מתחלפים, אז אנחנו לא מקבלים את הצרכים, אנחנו לא נותנים מענה לצרכים חדשים שעולים. וזה מחיר שתלמידים היום משלמים. כי הם יושב מול המורה, מקנה להם ידע, כמו שאנחנו רגילים לתת ידע כבר 40-50 שנה. אבל זה לא הצורך היום.
אז במובן הזה אני ממש לא מסכים איתך, אני חושב אולי לראשונה בשיחה הזאת, אבל ברור שאנחנו מגיעים למקומות פדגוגיים שונים. שוב, ולשוני הזה יש דרך כלל, יש מקום. כי יש הורים שרוצים יותר חינוך חדשני, ניו מדיה וצרכים כאלה, או לפחות להבין את המקום שממנו התלמידים באים ואת היכולת ריכוז הנמוכה שלהם. ויש מורים או הורים שהיו רוצים שהתלמידים שלהם להפך ילומדו בשיטה של פעם, של מבחנים ועבודות, סליחה, מבחנים וכיתה עם משמעת מאוד מאוד גבוהה ושינון, וכולם מקריאים ביחד את הפסוק וכל מיני כזה דברים בסגנון הזה. אני נגיד מאוד רוצה להכיר שיטות חינוך אחרות, כי אני מרגיש שאני חי בתוך איזה בועה, שיש אולי את החינוך המסורתי כפי שאני מדמיין אותו, ויש את החינוך כפי שאני רואה אותו היום, ואני מאוד מקפיד ללכת לשיעורים גם של מורים אחרים, כמובן אחרי שאני מבקש רשות, כי להיכנס למורה באמת השיעור זה דבר שלא יעשה. שוב, אחד הדברים המוזרים, אני מוכן שיכנסו לשיעור שלי בלי התראה, מתי שרוצים, כמה שרוצים, זה נראה לי אחלה דרך ללמוד, ללמוד על ידי דוגמה אישית, כמו שדיברנו מקודם, טל אמר את כל התחום הזה של דוגמה אישית, מי אתה רוצה שיהיה דוגמה אישית של הילד שלך, ובקיץ הזה אני מתכנן לקחת ממש כמה ימים, ולעשות סיור בכמה מוסדות חרדיים, בשביל לראות את האלטרנטיבה, שהייתה פה לאורך אלפי שנים, ואני אלך גם למוסדות ליטאים, וגם של חסידויות, וגם תיכון, וגם יסודי, וגם תלמודי תורה של לימוד קריאה, ואני ממש רוצה להכיר את האלטרנטיבה, כי אני מרגיש שהיא נמצאת כמעט בשום מקום חוץ מאשר שם, גם אם זאת אלטרנטיבה, דרך אגב, יכול להיות שהיא אלטרנטיבה גרועה, ושאסור לחנך ככה, ושאולי המערכת הזאת היא רקובה המערכת החרדית, אולי, שוב, אני לא יודע, אבל ברור לי שאם אני לא אראה אותה, אני לא אוכל ללמוד, כי אני סתם כתמיר, לומד הרבה יותר טוב מדוגמאות, ומדוגמה אישית, ומלראות איך הדברים מתבצעים בפועל, מאשר ממילים מופשטות, כמו מילות תואר, כמו שאמרתי מקודם, למה אתה משתמש במילות תואר? תדגים לי, ותספר לי. ואני חושב שהדבר הזה הוא מאוד חסר, גם להכיר שיש את האלטרנטיבה. אז סתם, יש מורים שמאזינים לנו. יש הרבה מאוד מערכות חינוך אלטרנטיביות, גם בית ספר שנקרא אדם ואדמה בערבה, שבו התלמידים בגיל תיכון קמים ב-4 וחצי בבוקר בשביל לעבוד בחקלאות, והם לומדים רק החל משעה 2 אחר הצהריים. זאת גם אלטרנטיבה. ונסעתי גם לשם לערבה כדי לראות איך זה נראה, ולמדתי משם המון, ואני חושב שמורה שאין לו את הסקרנות הזאת, בשביל להכיר ולחקור שיטות חינוך, אני חושב שהוא לא יגיע למקומות רחוקים מדי, כי בסופו של דבר הדמיון שלנו מוגבל, ואנחנו נטועים בתוך המוח שלנו ובתוך הסביבה התרבותית שלנו, ומאוד כדי פשוט קצת להרחיב את היריעה.
אז רק כדי לחדד, כדי לוודא שהבנתי אותך, אתה לא מסכים עם השיטה הפדגוגית שתיארתי, אבל אתה כן רוצה לתת לאנשים את הבחירה, לבחור בשיטה הזו או בבחירה אחרת, אני מסכים לגמרי כמובן. דיברת חירות, מילת המצלח פה היא חירות.
שני דברים בהקשר הזה, אחד בנוגע לזה שתמיר אמר שהוא ישמח שתמיד ייכנסו ויצפו בו בכיתה, אני זוכר שבקורונה עלתה השאלה, מה עושים עם תלמידים שחולים ונמצאים בבית לתקופה ארוכה, לכמה שבועות אולי, או בבידוד, אז מה עושים עם זה שיש חצי כיתה בבית וחצי כיתה בכיתה? איך אפשר ללמד? ואני אמרתי, חבר'ה, הפתרון כל כך פשוט, כמו באקדמיה, פשוט תכניסו מצלמות, שצלמו את השיעור, והתלמידים בבית יצפו במעביר, ושלום על ישראל, כולנו, הכל בסדר, וכמות הרפש והזוהמה שקיבלתי בתגובה לדבר הזה הייתה פשוט, פשוט לא יומן, ואני אמרתי, מורים יקרים, מה אתם כל כך חוששים? שיראו אתכם מעבירים שיעור? זה אחד. שתיים, אני חושב שבאמת הפתרון לשני הדברים שדיברתם עליהם עכשיו, כלומר, לשיטות הלימוד השונות ולצרכים השונים של התלמידים אל מול העדפות השונות של המורים, הדבר הזה כמובן יבוא לידי ביטוי בשנייה שפשוט כל אחד יוכל לפתוח בית ספר כרצונו. כן, זה כאילו כל הזמן מונח על השולחן, אנחנו כל הזמן חוזרים לזה, בדיוק מקודם ישבתי עם דני, בחוץ דיברנו, אכלנו צהריים, ושאלתי אותו, ודיברנו על שיטות כלכליות כאלה ואחרות, ואז אני זוכר שדני אמר, אני פשוט לא מצליח להבין איך אנשים חוקרים נושא מסוים ואז מגיעים למסקנה הפוכה לחלוטין ממנו. ואני כאילו אומר, איך אנשים חוקרים את מערכת החינוך, מדברים עליה, ואחר כך מגיעים למסקנה, אוקיי, בוא נמשיך להיות משרד ריכוזי ששבוי בידי ארגוני מורים דורסניים. זה פשוט מה שקורה.
פשוט הזכרת את הקורונה, אז אני חייב לתת את הדוגמה הזו בהקשר של הריכוזיות שדיברנו עליה. התחילה הקורונה. לא יודע, אתם זוכרים כשהתחילה הקורונה, ואז יצאנו לחופש גדול. והיה ברור שמשרד החינוך צריך לעשות עכשיו עבודה מאומצת, יש לכם חודשיים לתכנן ולהוציא לפועל תוכנית פעולה של למידה מרחוק כמו שצריך, וזה קשה לעשות את זה בחודשיים כשאתה צריך לחשוב על כל המדינה, על כל בית ספר, כל מגזר, אתה צריך לפתור את הכל בחודשיים. אין לזה התכנות, זה לא אפשרי, והתחלנו את השנה החדשה, ומשרד החינוך לא עשה את העבודה שלו, ואני רוצה להאשים אותו, אבל אני לא יכול, פשוט המשימה שהוא לקח על עצמו היא גדולה מדי. אם היינו נותנים לכל בית ספר לנהל את זה ברמה הבית ספרית, הבעיה הייתה נפטרת עם חודש ספר. זה המחיר של ריכוזיות, זה חלק מהמחיר של ריכוזיות.
וגם הייתה נפטרת תוך חיבור לשטח, ותוך כמה מורים יש בארץ? 20,000? 30,000?
מורים? מורים. 200,000.
אוקיי, אז תוך 230,000 ניסויים שנערכים במקביל, תוך שהניסויים הטובים יותר, היית מגלה אותם מיד בחדר המורים, פשוט המורה חוזר עם חיוך, התלמידים חוזרים עם חיוך, היית אומר, אוקיי, זאת הדרך. או היית עושה מבחנים רוחביים על ידי משרד החינוך, והיית אומר, אוקיי, המורה רינה כהן מג' 2, היא פשוט מדהימה. היא יודעת איך לעשות את זה. וזהו, וגילית בלי יותר מדי תיאוריות ומחשבות, פשוט היית נותן למורים לנסות. לראות איך מעבירים את זה הכי טוב, ו... 230 אלף ניסויים. זה המון. וזה אפילו לא עולה כסף.
במקום זאת יש משרד אחד שניסה לפתור את הבעיה ל-230 אלף מורים, בלי אף ניסוי.
כן, באופן אבסטרקטי לגמרי. של מה הכי נכון, והכי ערכי, והכי מילות תואר ועוד מילות תואר, ולא מילות תואר, וזה פשוט...
אוי, אתה שונא מילות תואר.
אני שונא מילות תואר. זה פשוט דרך לברוח מהרבה מאוד בעיות שיש לך. פשוט להגיד, כן, נשקול את זה בצורה ערכית, או נדון ונעשה שולחנות עגולים. שולחנות עגולים זה מילת תואר. דני בולר, טל אוריה, תודה רבה, הייתם לי לעונג, ותמשיכו להיות דבר ראשון אמיצים ודבר שני מאוד אפקטיביים במסרים שאתם מעבירים. אני חושב שבסופו של דבר אנחנו באמת באיזה עידן חדש ומאוד אופטימי, שבו התקשורת מאוד פתוחה, בין בטיקטוק, בין בפודקאסטים, בין בפייסבוק, בדף של טל, יומנו של מורה, אני רואה השפעה אדירה, וגם שיח כמובן עם אנשי התקשורת של פעם. גם אפילו תאגיד השידור העלה סרטון גם שלי וגם של טל, שבסוף הגיע לעשרות ומאות אלפי אנשים, ואני חושב שיש לנו הרבה עתיד בשיווק של הרעיונות האלה לציבור הרחב, כי פשוט זה נשמע הגיוני וזה עובד, וקשה מאוד להתכחש לחולאים של המערכת די היום ולזה שצריך לשפר אותה.
קודם כל, תודה רבה, תמיר, על האירוח, ואני רוצה לסכם בזה ש... תמיר שונא מילות תואר, אני שונא קלישאות, ויש הרבה קלישאות, אותו דבר, כן, אין מה. יש הרבה קלישאות שרצות בהקשר הזה, של להיכנס מתחת לאלונקה, וכל זה, אני כבר לא זוכר. תמיד חפשו נתונים, חפשו תימוכין לכל טענה, חפשו מחקרים שנסו בנושא, חפשו ללמוד מטעויות של אחרים, ולא לנסות כל פעם להמציא את הגלגל בצורה אבסטרקטית, כמו שמשרד החינוך ניסה לעשות. יש פתרונות, אנשים כבר נתקלו בבעיות שלנו, חקרו ומצאו את הדרכים הטובות, יותר טובות פחות, תחת הנסיבות כמובן, בוא נלמד מהם.
יאללה מכבי.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.